Stern. Excuse-moi, mais ce Stender, il fait tout tomber. Tu peux m'amener l'autre ? Tom.
Lolo, avec Z, c'est quoi ?
חג שמח, שלום וברכה. אנחנו נלמד מעשה בראשית. יש בעיה, אסור לדרוש במעשה בראשית ברבים. אבל אנחנו לא נעסוק בדרש, הרי מה שכתוב זה שאסור לדרוש. אבל, אנחנו לא נעסוק בדרש של מעשה בראשית, שזה מה שאסור ברבים, אלא אנחנו נעסוק בפשט מעשה בראשית. כיוון שאנחנו עסוקים בפשט, זה בוודאי מותר. יש גם דעה שאומרת שמה שכתוב שלא לעסוק במעשה בראשית, אין הכוונה בפרשת בראשית, אלא במעשה, כלומר קבלה מעשית. כיוון שאנחנו לא נעסוק בקבלה מעשית, אז אם כן מותר לדבר על זה ברבים. עם כל זה, יש לשים לב לדבריו של הרמב״ם. במסכת חגיגה. במסכת חגיגה נאמר אין דורשין בעריות בשלושה ולא במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד. מסביר הרמב״ם שאי אפשר בכלל לדבר על מעשה בראשית אפילו לא ליחיד, גם לא במעשה מרכבה ולא בעריות, בגלל שמדובר בדברים עמוקים מאוד ואין שפה, אין מילים בשום שפה שיכולים להסביר את העניינים הנידונים במעשה בראשית ובמעשה מרכבה. אומר הרמב״ם, משום שיש שם עניינים שאם יבואו לבאר אותם במילים יסור עניינם ויפוג טעמן. אז כל מה שאנחנו מסבירים זה גורם לנו להבין פחות. אז כך שאם אנחנו נלמד עד השעה שלוש כמתוכנן, אז זאת אומרת שאנחנו נגרום לעצמנו להבין פחות ופחות במה המדובר. אז למה בכלל ללמוד? כי אי אפשר בלי להסביר. אבל צריך לדעת שיש לזה מחיר. המחיר הוא שאנחנו בסופו של דבר נתרחק מן ההבנה המקורית, הייתי אומר האינטואיטיבית של הדברים. במה אנחנו עסוקים? במעשה בראשית. ראשית, אחד הפירושים, רש"י אומר שזה פירוש לא נכון, בראשית פירושו התחלה. זה לא נכון, כי אז יש איזה קושי דקדוקי, אומר רש"י, במקום להגיד בראשית ברא אלוהים, היה צריך לומר בראשית. כיוון שלא נאמר בראשית, הבית של בראשית היא בית משמשת, כלומר על ידי ראשית או בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, כבר לא מדובר על פשט, אלא על דרש. אין המקרא הזה אומר אלא דור שני, כי אתה צריך, כשאתה אומר בראשית, אתה צריך להגיד בראשית מה. וכיוון שלא נאמר בראשית מה, אם כן ראשית זה כינוי לאיזה משהו, שלמענו נברא העולם, בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והשאלה היא, מהי אותה ראשית? אז רש"י נותן לנו כמה תשובות, יש עוד כמה תשובות אחרות במדרש. על כל פנים, צריך לברר אם נאמר שראשית פירושו התחלה, כי רש"י מסכים שיש גם משמעות כזאת, שלפעמים ראשית יש לו משמעות של התחלה, ואז אומר שחסרה מילה בפסוק, בראשית משהו, או בראשית הכל, בראשית הבריאה, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אם כן, יש משמעות גם של התחלה, והשאלה היא, מה הערך של לימוד של דבר שעניינו ההתחלה? ו... אגב, יותר טוב בלי... רוצים עם מיקרופון? יותר טוב? בסדר. טוב, בסדר. אז רק יעייף את היד שלי, אבל לא נורא. טוב, בראשית, אם כן, יש משמעות ללימוד של התחלה. השאלה היא, בשביל מה צריך ללמוד מה שיש בהתחלה? הרי לכאורה מה שיש בהתחלה, יש פה כמה בעיות. א', מה שהיה, היה. מה אכפת לך מה היה? מה שחשוב זה מכאן ואילך, מה שיהיה. בשביל מה אני צריך ללמוד מה שהיה בהתחלה? ויש בכלל קושי מהותי, אני לא יכול לדעת את ההתחלה. הרי כדי לדעת משהו, אני צריך לדעת את ההתחלה שלו. אבל את ההתחלה של ההתחלה אני לא יכול להכיר. אז ממילא אני לא יכול לדעת שום דבר על ההתחלה. מובן מה שאני אומר? זה אריסטו מפורש. שמה אמר אריסטו? שכדי לדעת דבר באמת, אני צריך לדעת אותו בסיבתו. אז אם אתה רוצה לדעת את הסיבה של הסיבה, אתה צריך לדעת את הסיבה הראשונה של כל הסיבות. אבל את הסיבה הראשונה של הכל אתה לא יכול להכיר, כי אין לך סיבה שעל ידה אתה תדע. אז במילא הדיבור על בראשית לכאורה הוא מיותר לחלוטין, או הייתי אומר בלתי אפשרי. יש פה בעיה. האמת היא שהשאלה הזאת כבר שאל רש"י. רש"י בתחילת פירושו לתורה שואל, מה טעם פתח בבראשית? כלומר, זה שאלה יפה מאוד. פעם מישהו אמר לי, תגיד, מה קרה לו לרש"י? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל אותו למה הוא מתחיל מההתחלה? אז זה משם צריך להתחיל. על כל הספרים האחרים צריך לשאול למה הם התחילו איפה שהם התחילו. אבל מישהו שמתחיל מההתחלה? אלא כנראה שרש"י מבין שאי אפשר להתחיל מההתחלה. לכן, מה טעם? פתח בבראשית. לפחות היה אפשר לומר שאנחנו נפתח בבראשית כי זה מעניין. כן? מעניין לדבר על ההתחלה. שוב, אריסטו, בתחילת המטאפיזיקה, אומר שהמדע היותר נעלה של האדם, הדבר שכדאי ביותר להתעסק בו יותר מכל ההתעסקויות, זה מדע הראשית. ככה הוא אומר. צריך להתעסק בהתחלות. ומי שמתעסק בהתחלות, זה החכם האמיתי. ככה אמר אריסטו. זה ברור שרש"י לא חושב כמו אריסטו. כן? מה הטעם פתח בבראשית? הרי מה אומר רש"י? לא, מאיפה היה צריך להתחיל? לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. ולמה היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם? שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. זה, כשאני קורא דבר כזה, אני משתומם על צרות העין הרבנית שיש כאן. מה, כל התורה כולה זה רק מצוות? אז תגיד לי מה לעשות וזהו? רש"י מתחיל מי? תתחיל מהמצווה הראשונה. אלא שרש"י היה אדם מעמיק מאוד וחכם מאוד. הוא היה יהודי גדול. ורש"י בעצם אמר לך שידיעה מטאפיזית שאין לה השלכה מעשית, אין לה שום משמעות. כלומר, מה אכפת לי אם העולם נברא? או לא נברא? ואיך נברא? אני אגיד אפילו יותר מזה, מה אכפת לי שיש אלוהים אם אין לזה השלכה מעשית? כלומר, אם אני מהידיעה הרוחנית המטאפיזית הזאת אין לי מה לעשות, זה סימן שהיא נשארת מופשטת, היא נשארת מסופקת ובסופו של דבר בלתי מובנת באמת. כלומר, אתה תדבר איתי על יש חקירות. כן, יש אצל לומדי הגמרא מה שנקרא חקירס. מכירים את המושג הזה? חקירס. חקירס זה אצל החרוינים, עוסקים בזה לדעת האם להגיד את זה ככה או להגיד את זה ככה. מתי יודעים אם חקירה היא חקירה אמיתית או שהיא סתם בלוף? איך יודעים? אם יש נפקא מינה, יפה מאוד. כלומר, בודקים מהי ההשלכה המעשית, למה היא נפקא מינה. אם אין נפקא מינה, סימן שהחילוק שהמצאת הוא בעצם חילוק מופשט, אולי אפילו אסתטי, אבל לא אמיתי. אם יש נפקא מינה, זה סימן שזה אמיתי. אז זה בדיוק מה שאומר רש"י. אתה אומר איך נברא העולם. יש נפקא מינה? יש נפקא מינה, זה כן. אגב, מה נפקא מינה? פוליטית, נכון? הנפקא מינה היא פוליטית. כן? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים וכו'. זאת אומרת, אם הם באים בטענות על המאחזים, על זה, בשביל זה נכתב בראשית ברא אלוהים. אגב, רש"י משתמש בביטוי מאוד מעניין, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, כידוע לכם, המילה ליסטים היא קיצור של מילה יותר ארוכה. אימפריה, ליסטים. אלא שרש"י לא רצה להשתמש במילה הזאת, רש"י לא השתמש במילה הזאת מכמה סיבות. אחת הסיבות בגלל שזו מילה ארוכה, בית בגלל שהמילה עוד לא הייתה קיימת בימי רש"י, ולכן הוא יעדיף להשתמש במילה קצרה ומובנת. על כל פנים, יש בזה שאנחנו מתעסקים בראשית, יש באמת שאלה אמיתית שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה. כי כשעוסקים בראשית, האם אנחנו עסוקים במשהו אבסטרקטי, מופשט, או לא. ברור שלא. אני אסביר למה הכוונה. כשכתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה כתוב באיזושהי שפה, בשפה העברית. השפה העברית, יש לה היסטוריה. היא השפה שהייתה מדוברת על ידי העברים בזמן נתינת התורה. ומאיפה הם למדו את העברית? הם למדו את זה מאבותיהם. כלומר, הייתה אומה בין האומות עם היסטוריה נתונה שדיברה את השפה הזאת. ובשפה הזאת נאמר לה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה אומר? זה, הרי אי אפשר, שפה היא לא סתם העברת מילים, היא נושאת כל מיני אסוציאציות תרבותיות, היסטוריות ואחרות. זאת אומרת, אם התורה בחרה להימסר בשפה העברית, זה אומר שאני צריך להיות בעל זהות מסוימת כדי להבין את מה שהיא אומרת. במילים אחרות, אני צריך להיות יהודי. וכפי שנגיד הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר, אם רומאי קורא בתורה, זה הופך להיות בסופו של דבר נצרות קתולית. אם ערבי קורא בתורה, זה הופך להיות בסופו של דבר, אחרי כמה גלגולים, הקוראן. אם אנגלוסקסי קורא בתורה, זה הופך להיות בסופו של דבר נצרות פרוטסטנטית. ואם יהודי קורא בתורה, יש גם סיכוי שזאת תהיה התורה. אבל צריך לדעת מי הוא היהודי שקורא את התורה. כשהוא שומע את המילים בראשית ברא אלוהים, מה זה אומר עבורו, ואז אני אבין למה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לנו בראשית ברא אלוהים את השמים ודארץ. כלומר, צריך להיות בעל שמיעה מיוחדת, ולא רק בעל יכולת של בניית השקפת עולם כוללת. אז זה נגיד נקודת מוצא שרציתי שנעסוק בה. נתחיל קודם כל מהפירוש של רש"י, כפי שהוא הובן על ידי בעל הכלי יקר. הכלי יקר, בן דורו של המהר"ל מפראג, פחות או יותר, דן בדברי רש"י המפורסמים. כן, איך כתוב? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה בראשית? אומר רש"י, בעבור ראשית. ומה יהיה הראשית לפי רש"י? לא שומע. ישראל שנקראו ראשית, זה לא הפירוש היחיד. גם התורה שנקראת ראשית. רש"י מתחיל דווקא מהתורה. בעבור התורה שנקראת ראשית דרכו, ובעבור, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. עכשיו, אם אנחנו לוקחים פשט דברי רש"י, זה דבר מאוד מעניין. הכתוב לא בא לספר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אתה שואל אדם בין התרבות הכללית, על מה מדבר הפסוק הראשון של התורה? הוא אומר, הפסוק הראשון של התורה מספר שאלוהים ברא את העולם. רש"י בכלל לא קרא כך את הפסוק. הפסוק לפי דעת רש"י בא להסביר לנו בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם כך, זה סימן שעבור הקורא העברי הקדום, הידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כבר ידוע. זה כבר נתון. כלומר, אני כבר יודע שהעולם נברא, אבל אני לא יודע בשביל מה. ואז אומרים לך, בראשית ברא אלוהים, בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מסקנה, אי אפשר לקרוא את התורה בתור מסירת ידיעות, מסירת עובדות. למשל, לפי מה שרש"י אומר, אין שום משמעות לקריאה מדעית של פרשת בראשית. בכלל, התורה לא עסקה בזה. התורה לא סיפרה לך מה הדבר הראשון, ומה הדבר האמצעי, ומה הדבר האחרון, וכמה מיליארדי שנים זה לקח, ועידנים גיאולוגיים, ודינוזאורים, ומפץ גדול, וכל כל זה, התורה לא דיברה עליו, כי לא על זה היא באה לדבר. איך אומר רש"י? לא בא הכתוב לומר את סדר המוקדמים והמאוחרים, כלום. אכן, כל הניסיונות למצוא התאמה בין נתונים מדעיים לבין הכתוב בתורה, לפי רש"י זה שטות גמורה. כי הכתוב איננו מתעניין בשאלות האלה, ואת זה תשאיר לאנשי מדע, לבעלי תיאוריות, למי שאתה רוצה, תשאיר את זה לדתיים אם אתה רוצה, אבל עבור רש"י, התורה מדברת על המגמה של המציאות, ולא על נתוני המציאות. נתוני המציאות אתה לא לומד מהתורה. אז אם כך, אנחנו לומדים, לפי רש"י, בשביל מה נברא העולם. הכלי יקר מעמיק בדבר הזה. אומר לנו, הכלי יקר, בראשית, לפי רש"י צריך לקרוא את זה, בית ראשית. יש שני דברים שנקראים ראשית. האחד, התורה, השני, ישראל. ואז יוצא לפי זה שיש עוד משהו שלישי, חוץ משני ראשית. הדבר השלישי זה ברא. אז אם כן, בית ראשית וברא אחד, כל זה מביא אותך לידיעת אלוהים. כי בעצם, שואל הכלי יקר, היה צריך להתחיל את התורה מהמילה היותר חשובה, אלוהים. לכאורה זה מה שהכי חשוב, לא? אלוהים ברא בראשית. אתה אומר, בראשית ברא אלוהים, סימן שאתה רוצה להסביר לי איך אפשר להגיע לאלוהים. ויש כמה אפשרויות להגיע לאלוהים. האפשרות האחת, אומר הכלי יקר, היא ברא. כלומר, דרך הבריאה אפשר להגיע לאלוהים. אבל אומר הכלי יקר, זה קצת קשה. בגלל שצריך לעשות הרבה חקירות עד שאתה מגיע לאלוהים. והוא אומר כך, צריך לעבור, המחשבה צריכה לעבור דרך שלושה עולמות. קודם כל, לדעת את כל הנעשה, את כל הקיים בעולם התחתון. והיא הידיעה הקלה שבכולן. מדוע זה הכי קל? יש זה קרוב אלינו. מה זה העולם התחתון? כל מה שיש בכדור הארץ. אתה צריך להשכיל את סדרי כדור הארץ. ואחרי שסיים את הידיעה הזאת, הוא צריך לעלות אל העולם האמצעי. מהו העולם האמצעי? הכוכבים. אסטרופיזיקה. אתה צריך להבין בתוך איזה מערך קוסמי אתה נמצא. זה העולם האמצעי. אחרי שסיימת את זה, אומר הכלי יקר, אתה צריך כבר לעבור לעולם העליון. מה יש בעולם העליון? מלאכים, נשמות, ישויות מטאפיזיות אלה ואחרות. ורק אחרי שסיימת את כל זה, אתה גם מגיע למי שאמר והיה העולם. והוא אומר, כל זה נאמר בסולמו של יעקב, בחלום של הסולם של יעקב. והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון. וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון. ורק אז, והנה השם ניצב עליו. מסקנה, אומר הכלי יקר, אפשר אמנם להגיע, אבל רבים ייתקעו באמצע. איך הוא אומר? לא רבים יחכמו. מה פירוש שאפשר להיתקע באמצע? ביטוי שלי, כן? הכוונה שאפשר להפוך להיות פנתאיסט. כלומר, במקום להכיר את מי שאמר והיה העולם, אתה תישאר בעולם. מקסימום, אתה תתפעל התפעלות דתית, דתית, רוחנית, חווייתית, מהעולם עצמו. זה חוויה פגנית, קוראים לזה. לכן, אומר הכלי יקר, אף על פי שיש כמה יחידי סגולה מעטים בעולם שיכולים להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך ברא, רצה הקדוש ברוך הוא להקל עלינו. והוא נתן לנו עוד שני סולמות, ישראל והתורה. בית ראשית, או אם תרצה ברא, אתה מגיע בסוף לאלוהים. אבל יש פה, יש קושי גדול להגיע דרך הבריאה. אבל בכל זאת, אנחנו למדנו דבר מאוד חשוב מדברי הכלי יקר, והוא שלפי התורה, לאו דווקא התורה היא באופן הכרחי ומהותי הדרך היחידה לדעת את השם. אם תשאלו אדם מבית המדרש, הרגיל, יגיד, אין דרך לדעת את הקדוש ברוך הוא, אלא דרך התורה בלבד. אם הוא מרכזניק, הוא יוסיף דרך עם ישראל. אבל התורה אומרת שאפשר גם דרך הבריאה. הרב אשלג, זיכרונו לברכה, היה אומר שיש שני דרכים לדעת את האלוהות. או דרך התורה, או דרך הייסורים. מה שאנחנו הביטוי ייסורין זה לא דווקא שזה כואב. הייסורין זה במובן הזה שאין לך התגלות, שאין מי שמדבר עמך. אז יש או בראשית תורה וישראל, אז יש דיבור, יש התגלות, יש רצון, או דרך הבריאה, זה אימפרסונלי, זה מחוסר אישיות, ויש אם כן ייסורין, אבל בסוף אתה מגיע לאלוהים. מדוע אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת? משום שלפי האבחון של הרב קוק, הדור של הגאולה, או הדורות של הגאולה אם תרצו, אלה הם דורות שבהם הדרישה לדעת את האלוהות, לא מצד התורה, אלא מצד הגנוז בטבע, הדרישה הזאת מתעוררת. היא מתעוררת והיא מקבלת צורות מקולקלות. קוראים לזה חוצפה דעקבידה דמשיכה. אבל צריך לדעת מאיפה היא באה. היא לא באה סתם ככה. היא באה ממקום מאוד מאוד עמוק, מהאלוהות החבויה במעמקי הטבע. וכל זה כבר כתוב במילים הפשוטות בראשית ברא. אני חושב שקצת התקדם. עד כאן יש שאלות? כי אני הולך לסבך את זה. כן, בבקשה.
לא הבנתי מה שהתכוונת בסוף. לא ראיתי אנשים שמחפשים היום בדור שלנו, שמחפשים את ה... שמגיעים לאלוהות,
שמחפשים את אלוהות בטבע. תראה, אתה אומר שלא ראית את זה. תראה, אני ראיתי מאמר לפני שנתיים מאישה אחת, שולמית משהו, אלוני, כן. אז היא כתבה בעיתון, טוב, היא, לא הייתי אומר שהיא מעמיקה, היא שטחית, כן? אבל השטחיות לפעמים יכולה לבטא איזשהו מרחב חשיבתי, לא שלה, אבל של אנשים אחרים שמדברים דרכה. היא אמרה, בשביל מה צריך את כל הפולחן, וכי אין זה, האם לא די בכך שהשמיים מספרים כבוד אל, ומעשי ידיו מגיד הרקיע? ככה היא אמרה. לא, זה שאתה לא מאמין לה זה לא משנה, אבל זה שזה כתוב בעיתון זה כן. לא, זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר שיש הלכי רוח כאלה, או אם תרצה יש, קראת את ה... אני לא רוצה לעשות פרסומת, יש משהו שנקרא ארץ אחרת, מכיר את זה? לא, בסדר, כן, מגזין כזה, בכאילו, כן. שם לפני 3 שנים ראיתי מאמר של איזה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. אז הוא יום אחד החליט שהוא ייתן חוג חופשי לתלמידים שלו, רק שיגידו מה הנושא שמעניין אותם. והוא היה מוכן לתת איזה שיעור מחוץ למערכת, קבוע, למי שמעוניין בכל נושא פילוסופי שרוצים. הוא אומר, למרבה התמיהה, כמעט כל התלמידים, לא משנה דתיים חילונים, ביקשו שיעור על מציאות אלוהים. שיעור על ההוכחות או אי ההוכחות למציאות האלוהים. טוב, הוא באמת היה תמה מאוד, ואז הוא נתן להם שיעור על תולדות ההוכחות וכו'. כן, ההוכחה האונתולוגית והטליאולוגית ומה שאתה רוצה, למציאות האלוהים. והוא כותב שאחרי שהוא לימד אותם במשך שנה, הוא גילה ש... בעצם בציבור הצעיר במדינת ישראל יש תביעה לחוויה אלוהית לא דתית. שימי לב, אם כן, זה קיים. כן? ואפשר, זה עניין שלה.
יש צמאון ויש סלידה מדת, זה אני יודע.
כן, יש צמאון לאלוהים וסלידה מדת. נו, אז אתה, אז אתה אומר מה שאני אמרתי.
זה יפה. את הדבר החיובי לא...
אז זה מופיע בצורה שלילית, זה מה שנקרא חוצפה דעקבידא דמשיכא, אבל זה לא סתם קיים, יש לזה משמעות לדבר הזה. ייתכן שאנחנו נראה את זה בהמשך, גם כן שאנחנו נלמד קצת על איפה זה נמצא במעשה בראשית הנטייה הזאת. אני טוען, אני מקווה שנספיק, שזה נמצא בסיפור על התנינים הגדולים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, שם זה נמצא. טוב, אבל בואו נתקדם עוד קצת. עכשיו זה ברור? כן. כיוון שאתה שאלת שאלה, אז תזכור שאתה תזכה לכתוב בוחן וענות לשאלות על הבוחן שיש בסוף השיעור. אגב, כל מי שבשיעור הזה צריך להתכונן לבוחן. עכשיו, יש, אם אנחנו משווים בין המסופר בתורה על ראשית העולם לבין המסופר על ידי העמים על ראשית העולם, באותה התקופה העתיקה שבה התורה ניתנה. מה היו אומות העולם מספרים לעומת מה שהתורה מספרת? למה זה חשוב לדעת? כי התורה לא מדברת בחלל ריק. אם התורה ניתנה בשפה העברית של תקופת משה רבנו, זה אומר שהיא גם מתייחסת לרקע התרבותי של התקופה של משה רבנו. והיא באה להגיד משהו לעומת זה, זה לעומת זה עשה האלוהים. אז אם כך, על מה דיברו אומות העולם? הם פשוט דיברו, אם נסתכל במיתולוגיות של אותם הימים, הם התחילו את הראשית של כל המציאות מן האלים. אבל האלים מאיפה התחילו? מן התוהו ובוהו. ראשית כל המציאות, למשל אצל היוונים, היה הכאוס. כאוס בעברית, תוהו ובוהו. כלומר, אם נשאל את היוונים, מאיזה פסוק בתורה אתם מתחילים? תשובה, פסוק ב'. אם כן, מה התורה חידשה כשהיא כתבה בראשית דבר האלוהים? שיש פסוק א'. כלומר, התוהו ובוהו נותן לנו, גם בלי שניכנס לפרטים של מה המשמעות המילים האלה, מה זה בדיוק תוהו ומה זה בדיוק בוהו ומה זה חושך ותהום, אבל דבר אחד ברור, שזה לא מאורגן. איך קוראים לזה? בלגן. ויש אחר כך, בהמשך הסיפור, הרגשה שהבלתי מאורגן הופך למאורגן. זאת גם הנחת יסוד שאנחנו קולטים מן הספרות המדעית הפופולרית, שיש בהתחלה משהו מאוד מאוד לא מסודר, ערפילי מאוד, כן, ערפיליות קדומות, אבל עם הזמן דברים הלכו והתארגנו. זה התארגן עד שבסוף נהיו כוכבים, והתארגן עוד יותר טוב עד שבסוף הופיעו החיים, ואחרי החיים זה התארגן עוד יותר והופיעה התרבות, ואחר כך זה התארגן עוד יותר ונהייתה הפוליטיקה, ועד שבסוף יש לנו כתב בגלי צהל. זאת אומרת, זה התארגן, הלך והתארגן. השאלה, אבל לאן כל זה ילך? התשובה היא, כל דבר חוזר לטבע המקורי שלו. אם הראשית של הכל זה אי סדר, אז הכל עתיד לשוב אל האי סדר. אם הראשית של הכל הוא מחוסר משמעות, אם כן, הכל בכללו מחוסר משמעות. ואז יש איזה מין פסימיות כזאת שמתלווה לכל מה שנעשה. נכון, אנחנו משתדלים, יש התקדמות, יש התפתחות, אבל בסופו של דבר, כל זה עתיד להתפרק. יש אנתרופיה, יש פירוק מתמיד של המציאות. אם כן, אין לאן להגיע. אם הכל מתחיל מתוהו ובוהו, הכל חוזר אל התוהו ובוהו. מה התורה מגלה? בגלל שכל דבר חוזר לשורשו, כי הראשית זה קובע את המציאות. אגב, אם היית פעם בריאיון עבודה, תשים לב שתמיד המראיין מתרשם מהרושם הראשון שלו. כל השאר זה בכאילו. ומה התורה מחדשת ביחס לזה? היא מחדשת דבר נפלא, והוא שלפני התוהו ובוהו הייתה ראשית. כלומר, אתה רואה חוסר ארגון, אתה רואה בלגן, אבל יש חשיבה, רצון, שקדם לכל זה, וזה עתיד להתגלות. וזה מסביר את דברי הילקוט שמעוני. תוהו, אומר הילקוט שמעוני, זה בבל. בוהו, זה פרס. חושך, זה יוון. תהום, זה רומא. מה זה אומר? שהכל מתחיל, מבחינה פוליטית, זה האויבים שלנו, כן? בבל, פרס, יוון, רומא, אלה הם האויבים, המחריבים אותנו, את מחריבים מקדשנו, המשעבדים אותנו. אז כשאדם נמצא בהיסטוריה שבה יש ארבע המלכויות האלה, הוא אומר לעצמו שאין משמעות. אומרים לך לא, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, בתוך המים, פני, במובן של פנים, בתוך הפנימיות של המים, יש רוח שהולכת ועולה, ובסוף זה נהיה רוחו של מלך המשיח, ויאמר אלוהים, יהי אור. אבל איך זה אפשרי? בגלל שלפני תוהו ובוהו הייתה ראשית. כלומר, זה בעצם המסר העיקרי שיש כאן. כלומר, השבירה איננו הנתון הראשון. אם זה כך, יוצא שיש בעולם, זה שאנחנו רואים את העולם כשבור, זה סימן שהייתה איזושהי שלמות קדומה שנשברה. אז אם כך, אפשר לסכם כך את הפסוקים של התורה. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מתאר לנו עולם אידיאלי. הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח הרי אלוהים רחפת על פני המים, מתאר לנו עולם שבור. ופסוק ג' עד פסוק למד א', מתאר לנו עולם שהולך ומשתקם, עולם בשיקום. כן? איך עושים? יש הרבה בלגן. טוב, קודם כל להדליק את האור. יהי אור. כן?
מה משתמש במילה הארץ ולא העולם? והעולם היה כתוב והארץ.
אתה שואל מדוע הכתוב לא משתמש במילה עולם? כי המילה עולם לא הייתה קיימת בתנך. פשוט. כלומר, המילה עולם זה תרגום מאוחר של המילה קוסמוס ביוונית או מונדוס בלטינית. בתנך המילה עולם זה מושג של זמן, לעולם ועד, לכן זה לא קיים. מעניין, אין אפילו ביטוי למכלול היש, שמיים וארץ, זה דואלי. האחדות רק באלוהות. לכן מדברים על והארץ הייתה תוהו ובוהו. כן, אבל יש הערה חשובה בדבר הזה, שמעתי משהו פעם ממך. בהתחלה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מה הוא ברא? שמיים, ארץ. על מה מדבר פסוק ב' והארץ? מה עם השמיים? לא מדברים. מתי ידברו? במעמד הר סיני. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז חוזרים לדבר על השמיים. זה לוקח זמן. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים, ותדע לך שעכשיו לא נדבר על זה. והארץ הייתה תוהו. איפה היינו? כן, כן. אז אם כך, אנחנו רואים שהסדר של הפסוקים הוא כך. פסוק א' זה חטיבה אחת, פסוק ב' חטיבה שנייה, החטיבה השלישית זה מפסוק ג' עד פסוק למד א', כלומר 29 פסוקים, שהם השיקום של העולם. אפשר לדבר על במושגים של הרב קוק, עולם של שלמות, עולם של משבר, עולם של השתלמות. העולם הראשון, עולם של שלמות, הוא עולם שבו לא חסר דבר, אבל הוא גם לא מתקדם. העולם הראשון הזה נשבר. אחר כך הוא הולך ומתקן, והוא מגיע כנראה לדרגה יותר גבוהה מן העולם הראשון. יש כל מי שקיבל ציון על מבחן, או נתן ציונים למבחן, יודע מה שכותבים בצד כשהתשובה היא נכונה. עושים וי, נכון? וי. ראיתם לכם? נכון שעושים וי כשהתשובה היא נכונה? עכשיו, שימו לב שהרגל השמאלית של הוי היא קצרה, ואחר כך הרגל הימנית עולה עד אינסוף. אז כלומר, בהתחלה יש שלמות, יש שבירה, אחרי זה יש תיקון, עד אינסוף. אז זה סימן שהתשובה היא נכונה, וזה בעצם תהליך של תשובה, של שיבה אל המקור, תשובה קדמה לעולם. כן, מה השאלה?
הרמח"ל כותב שהעולם היה חייב להיברך הסדר, אמת לגלות את התיקון.
אתה יכול להסביר לי?
לא הבנתי. העולם נברא חסר. מראש, ריבונו של עולם מחליט שהעולם נברא חסר על מנת שמתוך הזיכרון תגלה שלמות בשלב התוכן. אז פה אתה אומר שהעולם נברא שלם.
אני מבין. כלומר, אתה אומר ככה, לפי רמח"ל, העולם נברא חסר, וזה הכרחי, כדי שישתלם. ואני, לפי מה שאני אמרתי, העולם נברא שלם, נשבר והשתלם. שאלה, למה אני מחויב יותר? לרמח"ל או לכתוב בתורה?
הרמח"ל יודע את
הכתוב. זו שאלה אחרת, אבל קודם כל למה אני יותר מחויב? לכתוב. אז אני מאוד מאוד צר ופקים, אני מה יש כתוב לראות אני להבין, אני ככה לקרוא, אחר כך אני מנניח שמן הסתם הרמח"ל קרא גם כן את הפסוקים. בסדר? אז אני פשוט הערב לומד רק חומש. זה קצת קראי, אני יודע. טוב. טוב, בואו נתקדם. אחרי שהבנו איך בנויה הפרשה, אם כן, על יסודות מה שחכמי הקבלה היו מכנים צמצום, שבירה ותיקון, אין שעולם שבסופו של דבר נשבר וצריך להתקן, אנחנו צריכים להבין מהו הסדר של הפרשה. כי הרי הסדר של הפרשה איננו הסדר של המאורעות, אלא יש סדר ערכי. אז מהו הסדר הערכי הזה? נאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם. אם מסתכלים, 10 פעמים כתוב, ויומר אלוהים יהי אור, ויומר אלוהים יהי רקיע, ויומר אלוהים וכו'. והגמרא דנה בשאלה, איך זה יכול להיות שזה 10, הרי זה רק 9. זה לא עשרה, זה רק תשעה. יש 4 שיטות בחזל, איך לספור את 10 מאמרות, האם בראשית, האם לספור משהו שבפרק ב' וכדומה. 10 מאמרות שבהן נברא העולם, שואלת, אז קודם כל אנחנו מבינים דבר מאוד חשוב, שהעולם הוא תולדה של אמירה, של גילוי רצון. מישהו רוצה לדבר, והוא מדבר באיזשהו, אין לו עם מי לדבר, יש חלל ריק. אז עם מי הוא ידבר? מה שכתוב, ויומר אלוהים יהי אור. למי הוא אמר את זה? הוא היה צריך להגיד למישהו. אז באמת, הדיבור הראשון, הגמרא אומרת, בראשית נמי מאמר הוא. המילה בראשית זה גם מאמר. אז למה לא כתוב ויומר? כי אין למי לומר. אז אם ככה, בפסוק שבו כתוב ויומר אלוהים יהי אור, למי הוא אמר? לראשית, כך אומר המערב. כן? זאת אומרת, בראשית, אחר כך יש עם מי לדבר, מדברים עם הראשית, ויומר אלוהים לראשית יהי אור. כלומר שהראשית תתפתח ותהפוך גם לאור, לרקיע וכדומה. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד מה זה העשרה מאמרות. כן? בעשרה מאמרות נברא העולם. המהר"ל בדרך חיים מסביר כך. 10 זה המספר הגבוה ביותר שיש. כי יש יותר גדול מ-1 זה 2, יותר מ-2 3, יותר מ-3 4, 5 6 7 8 9, יותר מ-9 10. זהו, אין מספר יותר גבוה. זה הריבוי. נכון? אין מספר יותר גבוה מ-10. עכשיו, אבל יש מצד שני, 10 בעברית. צריך לקרוא את זה לפי האוזן העברית. 10 זה יוד. יוד, מה הגודל של היוד? נקודה. זה 0. כלומר, אין גודל לנקודה. אז יש פה משהו פרדוקסלי בעצם בביטוי 10 בעברית תנכית. שכשאני אומר 10, אני מתכוון בבת אחת לריבוי המקסימלי, כי אין לי מספר יותר גדול מ-10. ויחד עם זה, אני מתכוון למשהו שהוא מאוחד כנקודה. אז איך, מה הציור שעולה מריבוי מקסימלי עם נקודה אחת? אחדות. אחדות, אחדות אורגנית. כלומר, זה בא לומר שהעולם מאורגן. יש קשר בין חלקי העולם. איך כתוב במשנה? ועלו במאמר אחד יכול היה להיבראות, אלא כדי לתת שכר טוב לצדיקים שבונים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת עונש לרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא נשמע טוב, נכון? לא נשמע הגיוני. זאת אומרת, רוצים להגיד לרשע, אתה יודע מה שאתה החרבת? לא החרבת סתם עולם שנברא במאמר אחד. עולם שזה דרש 10 מאמרות לברוא אותו. כן? אבל מה זה משנה? הרי 10 מאמרות או מאמר אחד זה אותו כוח אצל הקדוש ברוך הוא, לא? וגם איזה כבוד לצדיק, הוא בנה עולם שיש בו 10 מאמרות. מה כל העניין? אלא זה בא לענות על שאלה שהקדמונים כבר שאלו. הקדמונים שאלו אצל אומות העולם, בשביל מה צריך להעניש את הרשע? הרי העונש היותר גדול שיש לרשע, זה עצם העובדה שהוא רשע. אין לך חורבן גדול מזה? למה צריך לתת שכר לצדיק? אין לך שכר גדול מזה שהצדיק הוא צדיק. אז למה מגיע לו שכר? זה בא להקטין את זה. כן? הרב קוק אומר, יש אדם שהציל בכספו הוא, במאמצים שלו, הוא הציל 1,000 בני אדם שהיו נתונים בסכנה. הוא שכר מטוס. רק כדי להציל את 1,000 אנשים האלה. ואחרי שהוא עשה את המעשה הגדול הזה, מישהו קורא בעיתון על הסיפור, מאוד מתפעל, שולח לו צ'ק של מיליון דולר. ואז אותו אדם מקבל את הצ'ק ואומר, אה, סוף סוף היה שווה. זאת אומרת, שהיה מעשה אדיר, שאין לו מחיר, והוא הקטין את זה, הפך את זה למיליון דולר. אז גם כן, לתת שכר לצדיקים או עונש לרשעים, זה לכאורה לא מתאים לאופיים של הטוב ושל הרע. אלא הכוונה שכאשר, כיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, יש קשר בין חלקי העולם. ואז יוצא שכאשר הצדיק פועל טוב בעולם, הוא פועל לא רק לעצמו, הוא פועל על כללות העולם. יש כאילו הזרקה של טוב בברידים, במערכת הדם של העולם. ואז הטוב הזה חוזר אל הצדיק, זה השכר. כמו כן, כיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, אז הרשע מחריב לא רק את עצמו, אלא הוא מוסיף רע בעולם. ואז הרע הזה חוזר אליו, וזה העונש של הרשע. אם היה העולם נברא רק במאמר אחד, אז זה היה אומר שהיה עולם מפוצל. זאת אומרת, עולם שבו אין אחדות, אלא כפטיש יפוצץ סלע. כי כדי שחלקי הבריאה יהיו נבדלים זה מזה, הם היו צריכים להיות שונים בתכלית. איך אומרים בברכה של בורא נפשות? בורא נפשות רבות וחסרונן. כיוון שהנפשות הן רבות, אז חייב שיהיה בהן חיסרון, כי צריך שיהיה בזה מה שאין בזה. ואז לא הייתה מורגשת האחדות האורגנית בין חלקי הבריאה, בעולם כזה אי אפשר גם היה לגלות את אחדות הבורא. דווקא עשרה מאמרות זה מה שמאפשר לגלות את ייחוד הבורא. אף אחד לא שאל איך אני אמרתי שאין מספר יותר גבוה מ-10, אז מה? מה? יפה, יפה, כי 11 זה 10 ועוד 1. זה רק חזרה ליחידה, בסדר. עכשיו, אבל שוב צריך להבין שזה כתוב בעברית, ובעברית באמת 10 זה המספר המקסימלי. גם, כן? 100 ואלף. איך כותבים אלף? א', למד, ב', אז זה א', חזרת אל הראשית. מה?
אז רגע, למה לא חוזר לאחד, אפשר להגיד שאחד ועוד אחד זה שתיים, ואחד ועוד אחד זה שלוש, אז רק אחד היה מספיק אחד פילה.
מה? אז אני לא הבנתי.
לא, כדי לעזור לשלוע צד וסר, מה אמר אחד היה מספיק, כי אחד ועוד אחד היה שתיים, וככה זה ניגוד למה שהרב הוא מאמר.
אני פשוט לא בדיוק הבנתי. לא, יש לי יכולות מוגבלות. כן.
אם אומרים ש-100 זה 10 כפול 10, כן. מה ש-2 זה 1 ועוד 1. זה גם לא משהו חדש.
לא, 1 ועוד 1, אז יוצא 2, נכון? ה-2 זה כבר משהו חדש? מה?
למה 100 זה לא
חדש? 100 כי זה עשירית של 1,000. הרי בסוף... 100, יש לך הרגשה שמשהו חדש הופיע, נכון? ודאי, 100, כי זה כבר, זה כבר לא אותו מספר. לא, 2, אתה אומר 2, אתה לא אומר אחדיים. אם היית רוצה ש-2 זה יהיה רק חזרה על ה-1, היית אומר אחדיים. נכון? מאה, כי זה 10, זה 10 פעמים 10, זאת אומרת, זה 10 מחולק ל-10. הקדמונים, כשהם היו רוצים לצייר מספר, למשל, הפיתגוראים, כשהם רצו לצייר את המספר 1, הם היו עושים עיגול. המספר 2, היו מחלקים את העיגול ל-2. בסדר? המספר 4, זה מחולק. צריך להבין, כן, ש-100, זה 10, מחולק ל-10. כן. מה? אז אני מסביר שבאמת העונש האמיתי של הרשע זה שהוא רשע. וזה שהוא מקבל עונש זה מס ערך מוסף. זה תוספת. זה באמת לא, זה לא העונש באמת. טוב. ניכנס עכשיו קצת יותר לפרשנות היותר מפורטת של הפסוקים. יש... קודם כל, אולי נראה את את המילה השנייה, כן? בראשית ברא. אני יודע שאני הולך מהר, כי על המילה בראשית הרי יש ספר שלם, נקרא תיקוני הזוהר, שבו יש 70 פירושים למילה בראשית, 70 פרקים, כל פרק זה פירוש אחר למילה בראשית. אז כך שאנחנו באמת הולכים מהר מאוד היום, אנחנו הגענו מכן למילה ברא. המילה ברא, שהיא מילה מאוד מאוד קשה להבנה, כי אנחנו לא פוגשים בעצם את המציאות הזאת בעולמנו, יש לה שתי משמעויות הפוכות. יש המשמעות של המילה הזאת בעברית, ויש המשמעות של המילה הזאת בארמית. כשאומרים ברא בעברית, הכוונה מלא. כשאומרים ברא בארמית, הכוונה ריק. אני אסביר. למשל, נאמר על עגלון, מלך מואב, שהוא היה איש בריא מאוד. מה זה בריא? שמן, נכון? או משל, כשאומרים בריא כמו שור, כנראה שהוא מלא, כן? זה מלאות. בראשית ברא אלוהים, כנראה שהוא ממלא את הכל, כן? ממלא כל אלמין. יש רק הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל. מה זה ברא בארמית? החוצה, נכון? גם בערבית, ברא, חוצה. כלומר, ריקן, יש ריקון. הקדוש ברוך הוא הסתלק. אז תחליט, או שהוא הסתלק או שהוא ממלא. אז כנראה שהוא ממלא בעברית, והוא מסתלק בארמית. פשוט מאוד. כלומר, בשפה המקיפה את העברית, אז אנחנו מגלים עולם שבו האלוהים מסתלק, ובשפה של לשון הקודש, ביטוי שמלא, שמראה את הנוכחות האלוהית. בראשית, ברא. אבל אם אנחנו משווים את המילה ההופכית לברא, אנחנו מגלים חידוש. בתחילת פרק א' נאמר בראשית, ברא אלוהים. אבל בפרק ב', יש לכם פה פרק ב', פסוק ד', אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, המילה ההפוכה לברא היא המילה עשה. כלומר, אנחנו לומדים פה בסיפור של התורה שיש שני אופני התבוננות על פועלו של הקדוש ברוך הוא. או שאנחנו לומדים איך שהוא ברא, או שאנחנו לומדים איך שהוא עשה. כשכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אנחנו מדברים על העולם כפי שהוא ראוי להיות, העולם האידיאלי. כשכתוב עשה, זה העולם שבא מציאות.
מי אמר שזה מילה נרדפת?
אולי זאת מילה נרדפת. כלל גדול הוא שאין דבר כזה מילים נרדפות. פשוט, אם שתי מילים הם אותו הדבר, אז למה יש שתי מילים? ברור. ולכן, ברור. אז זה בדיוק ההפך. בוודאי שזה חייב להיות ההפך. תסתכל. אולי זה שונה, אבל אני הבנתי את השאלה, ואני רוצה להוכיח לך שזה ההפך. תסתכל בפרק ב', פסוק ד', עוד פעם. לא, אתה לא רואה טוב. אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם. ביום עשות. אם באותו פסוק מובא בריאה ועשייה, זה ללמד אותך שאלה מנוגדים זה לזה. או משלימים זה את זה אם תרצה. שני כתבים של אותו מפעל. אם כן, יש לך מפעל של בריאה, ויש מפעל של עשייה. אני אסביר הרבה מאוד דברים. כן, כשאנחנו קוראים בתורה בריאה, אנחנו נראה את זה מעט מאוד. איפה בירכל מופיע הפועל ברא במעשה בראשית? רק בשלוש מקומות. בפסוק א', בפרק א', כן, אני שוב חוזר לבראשית ברא. מה המקום השני? חיפוש מהיר מביא אותנו לפסוק כ' א', לפסוק כ' א', ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ראשית הופעת החיים הביולוגיים, ופסוק כ' ז', ויברא אלוהים את האדם בצלמו, כשמופיע צלם אלוהים. אם כן, יש לך שלושה זמנים של מציאות אידיאלית, זה בראשית כל הבריאה, ראשית החיים הביולוגיים, ראשית האדם. זה הזמנים שבהם נאמר ברא. כל השאר אין בו בריאה, זה רק מחזור, זה המציאות, זה פרגמטי, טריוויאלי. מה? ויומר זה נכון, זה כבר כתוב 10 פעמים. כן, אבל אני מדבר פה על המילה ברא. ברא זה רק 3 פעמים, הפועל הזה. לא, לא, בכלל לא אמרתי יש מאין. יש מאין זה כבר פרשנות פילוסופית, זה מאוחר הרבה יותר. אני מדבר על מה שכתוב פה בעברית של המקרא. אנחנו צריכים להיזכר שהמושגים שאנחנו משתמשים בהם, הם השתנו ממשמעותן המקורית מאז שפסקה הנבואה. ואנחנו צריכים לעשות מאמץ מיוחד של שחזור על ידי השוואה של המילים במקורותיהם ובמקומות שונים בתנ"ך, כדי להבין מה משמעותן של המילים האלה. עכשיו, אחרי כל זאת, אנחנו יכולים כבר לגשת אל הפסוקים עצמם. בינתיים עסקנו בהקדמות, עכשיו אנחנו יכולים לגשת אל הפסוקים עצמם. רק השאלה היא, האם אתם מעוניינים בהפסקה של 2 דקות או שנמשיך? רוצים הפסקה? יש לכם 2.5 דקות.